קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
בפרשת פנחס מסופר העניין של בנות צלופחד שביקשו נחלה כחלק ממשפחת אביהם. בעקבות הסיפור הזה התורה הזכירה לנו כל דיני נחלות, והשיעור היום יעסוק בענייני נחלות, אבל באופן מיוחד בהעברת נחלה. בן אדם שרוצה לשנות כאילו דיני התורה ולהנחיל או לתת מתנות בניגוד למה שהתורה הכתיבה. חלק הראשון של השאלה, האם בן אדם יכול להנחיל לאחרים, על זה יש תשובה פשוטה שהיא שלילית. התורה אומרת, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט. אנחנו דורשים מכאן שבן אדם שמתנה להעביר נחלה מיורש הראוי לאחד שאינו ראוי, לאחד שאיננו יורש, זה ודאי לא חל, זה נקרא מתנה מה שכתוב בתורה, והתנאי לא חל, ודיני ירושה חלים כרגיל. אם בן אדם בוחר בין היורשים, כשיש למשל שני אחים, ואחד רוצה, האבא רוצה להנחיל לבן אחד יותר מאשר לבן השני, אז יש מחלוקת אולי במשנה, אנחנו פוסקים כדעת רב יוחנן בן ברוקה, שמותר להנחיל ליורש יותר ממה שמגיע לו, וזה לא נקרא מתנה מה שכתוב בתורה. מתנה מה שכתוב בתורה זה בזמן שאני רוצה להנחיל את הנחלה לאחד שאיננו יורש. אבל לאחד שהוא כן יורש, לפי דעת רבי יוחנן בן ברוקה, אבל אחר כמותו, מותר להעביר נחלה כאילו מיורש אחד ליורש שני. אבל זה הכל בענייני הנחלת נחלות. מה אם הבן אדם בעל הנכסים רוצה לא להעביר נחלה בתור ירושה, אלא לתת מתנה למישהו, וממילא היורשים שלו לא ינחלו? לכאורה הדבר הזה הוא בוודאי מותר. הרי בן אדם שולט בנכסיו, וכולנו זוכרים את הפסוקים בקהלת ששלמה המלך די קובל על זה שהוא עבד כל כך קשה, ובסופו של דבר הוא משאיר את עמלו לאנשים שיבואו אחריו. בקהלת פרק ב' פסוק י"ח, ושנאתי אני את כל עמלי שאני אמר תחת השמש, שאני חן הוא לאדם שיהיה אחריי. הוא ממשיך, ומי יודע החכם יהיה או שחל וישלט בכל עמלי שאמרתי ושחכמתי תחת השמש, גם זה הבל. בן אדם שמרגיש ככה, לכאורה בוודאי יכול לתת מתנות למי שרוצה. ואומר החינוך במצווה תו, מצוות דיני נחלות, אומר החינוך, אל תחשוב שאמרי בזה, שהמצווה היא שנעשה בניין הנחלה כאשר דנה התורה עליה. שארצה לומר, אל תחשוב שזה נכון, שארצה לומר שאדם מצווה מהקל לתת מה שיש לו ליורשו על כל פנים, כי הקל ברוך הוא לא רצה להוציא נכסי אדם מרשותו שלא לעשות ממקור חפצו בשביל יורשו, כל עוד נשמתו בו. כמו שיחשבו חכמי אומות. אבל הודיענו שזכות היורש קשור בנכסי המורישו. אומר החינוך שהתורה לא אסרה להעביר נחלה דרך מתנה. כמובן דרך נחלה, אם אני אומר שפלוני יורש במקום פלוני, זה מה שדיברתי קודם. האם זה מתנה מה שכתוב בתורה וכו'. אבל לתת מתנה למי שאני רוצה, בוודאי שאני יכול. אין הלכה שבן אדם מחויב להוריש את נכסיו ליורש פלוני אלמוני. בוודאי, בן אדם שולט בנכסים שלו, וכמו שתיארתי את המצב ששלמה תיאר, שדי סובל מזה שאני צריך להניח את כל עמלי לבן אדם שאני יודע מי הוא בכלל, אני יודע הוא חכם או שכל וכו'. אבל יש משנה במסכת בבא בתרא, פרק יש נוחלים, דף קוף למד גין למד בית, שהמשנה אומרת, הכותב את נכסיו לאחרים, והניח את בניו, מה שעשה עשוי, אלא אין רוח חכמים נוחה ממנו. המשנה אומרת, בוודאי שמותר לעשות את זה. החינוך סך הכל ציטט את החלק הראשון של המשנה. מי שנותן מתנות לאחרים, ובסופו של דבר אין לבנים מה לרשת, מותר, מה שעשה עשוי, וזה ודאי חל. אבל יש ביטוי במשנה, אין רוח חכמים נוחה ממנו. חכמים לא מרוצים מזה. רשב"ם שם מפרש, חרון אף גורם להם, שכועסים עליו דקעקר נחלה דאורייתא. כנראה, למרות שמבחינה חוקית משפטית מותר לעשות את זה, כנראה שיש מושג של רצון התורה, שהתורה מעוניינת שמישהו מהיורשים האמיתיים אכן יקבל את המחלה, ובן אדם שעוקף את זה אומנם בצורה לגיטימית ביותר, בהחלט מותר לו לעשות את זה, אבל בגלל שהוא מתעלם מקרובים שלו, אז אין רוח חכמים נוחה ממנו. בכלל הביטוי הזה, אין רוח חכמים נוחה ממנו, הוא רק ביטוי מוסרי, וצריכים להבין איזה השלכות הלכתיות יש מהביטוי. למעשה בשבילנו כרגע לא נדון בזה, רק נזכיר שרואים מכאן שיש מגמה של התורה, רצון התורה, אף על פי שזה לא מעוגן בחוק המשפטי, אבל יש בוודאי רצון התורה שיורשים יקבלו את הנחלה. אומר ספר חינוך, משורשי המצווה, כדי שידע האדם ויתבונן כי העולם ביד אדון משגיח על כל בריאותיו. ברצונו וחפצו הטוב זוכה כל אחד ואחד בבני העולם בחלק הנכסים שהוא משיג בעולמו. ומתנתו ברוך הוא מבורכת שתימשך לעולם אשר יתננה לו. אומר החינוך שבעצם הברכה שבן אדם מקבל זה ברכה בשבילו לנצח נצחים. אלא מה? גזירה על האדם שימות. נכנסה מיטה בעולם, ומפני סילוק גופו אינו בדין להיות הפסק למתנת הקל המבורכת, אבל תתפשט מעלה בגוף המשתלשל ממנה שזהו בנו או ביתו. לשון מאוד מעניין, שלפי ספר החינוך משמע שמגמת התורה היא דווקא שהבן או הבת ירשו, משום שהם כאילו הגופים שמשתלשלים ממנו. אמנם החינוך ממשיך ואומר, ומה יקרה באדם שאין לו בנים? יש לו יורשים אחרים. אומר החינוך, ואם הוא בעוונו ימות ובנים לא היו לו, אם יקרה מקרה חס ושלום שאחד נפטר בלי ילדים, אז זכותו ראויה ברכת השם שתשוב אל הקרוב אליו, כי זאת הברכה שזכה בזה, או זכותו גרמה לו, או זכות אבותיו, או עם הקרובים לו יותר, למד כישרון המעשה שזכה עמו לנכסים. אומר החינוך שסך הכל מה שהוא קיבל זה בעקבות המשפחה שלו. הזכויות שיש לו בנכסים זה מחמת אור, שזה בא מהמשפחה שלו בצורה ישירה או בצורה עקיפה. לכן אומר החינוך שאסור להעביר נחלה, מותר להעביר נחלה, אבל אין רצון חכמים נוחה ממנו, בגלל שבן אדם שזכה בנכסים, בעצם זכה עבור כל הקרובים שלו, בנים ובנות שהם משתלשלים ממנו, וקרובים אחרים שבזכותם הוא קיבל את הנחלה. הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק ג' פרק מבית, דן גם כן בשאלה הזאת, אבל קצת בזווית אחרת. אומר הרמב״ם שחכמים מחבבים מאוד מידת האדם שהוא מקרב את קרוביו ונושא את בת אחותו. בעצם, התורה מקפידה שתהיה העדבת הקרובים והקשר עם המשפחה מעל קשר עם ידידים וחברים. אמנם, גם כן אנו נזכרים בפסוק בקהלת שטוב שכן טוב מקרוב שהוא רחוק. שכן טוב זה עוד יותר חשוב מאשר קרובים שהם רחוקים. אבל הרמב״ם כאן אומר שיש בכלל איזו הערכה מיוחדת לאנשים שקרובים לקרובים שלהם, שעוזרים להם, כמו גם כן שכתוב בפסוק, ומבשרך אל תתעלם, אל תתעלם מהקרובים שלך. אומר הרמב״ם שעד כדי כך, שזה מידת האדם שהוא מקרב את קרובה ונושא את בת אחותו. יש מושג לכתחילה, מושג שנחשב מאוד מהודר, להתחתן עם קרובה, קרובה כמובן שהיא מותרת על פי הלכה. אומר הרמב״ם שראוי לו אדם לקרב את קרוביו ולהעדיף הנקת המשפחה מאוד, ואפילו הראה לו קרובו ועושקו. אפילו היה אותו הקרוב בתכלית השחיתות. כדאי לשים לב לביטוי החריף הזה, שאומר הרמב״ם שאני חייב מבחינה מוסרית, אמרתי מבחינה משפטית חוקית מותר לי לעשות את זה, אבל זה רצוי שאני אעביר את הנחלה כמו שהתורה הכתיבה לקרובים שלי, בגלל שראוי לאדם להתקרב לקרובים שלו. ולכן בענייני צדקה קרובים קודמים, לעניין הענקה, להעדיף הענקת המשפחה מאוד. אבל ממשיך הרמב״ם, וגם כן אם אותו בן אדם הוא גמל לו דברים שליליים, אפילו הראה לו קרובו ועשקו, אבל יתרה מזו, אפילו היה אותו הקרוב בתכלית השחיתות, הכרחי שיביט הקרוב על המשפחה בעין חמלה. והרמב״ם משתמש בפסוק שנאמר דווקא באדום, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, שיש עניין גדול להתייחס לקרובים, גם כן כשהם רחוקים מאוד ממך, אפילו הם מתנהגים בתכלית השחיתות. היה מקום לפרש לא כמו שפירשתי עכשיו, גם ברמב״ם וגם בחינוך. כשאנחנו נחזור למשנה שהתחלנו בה, כתוב שם, כותב את נכסיו לאחרים, והניח את בניו מה שעשה עשוי. מה כאן הבעיה בדיוק? האם הבעיה היא בזה שהוא נתן את הנכסים לאחרים, או שהוא לא נתן לבנים שלו? הרי יש כאן שני דברים שונים. הוא נתן לאחרים, שהם אינם קרובים, והשאיר את הבנים שלו כאילו במצב לא נעים, מצב שאין להם נכסים. אולי היה מקום להגיד שהדין הזה שייך רק בבנים. כבר ראינו תחילת הדברים בספר החינוך, שהוא אומר, הבנים ובנות משתלשלים ממנו. ואולי, למרות שהחינוך בעצמו אומר שגם בשאר קרובים זה נאמר, וגם הרמב״ם אומר את זה, היה מקום להגיד שדווקא בנים. וזה אולי בגלל נימוק נוסף. במאירי על המשנה כתוב ביטוי מעניין מאוד. אומר המאירי שלבנים יש חלק בנכסי אביהם, והלשון שלו, הבנים אצל נכסי אביהם כאין מוחזקים הם מיה במקצתם. מי שיורד לתוך הדברים של המאירי יכול לחשוב שזה רק עניין של בנים אצל אבות, משום שבנים הם אינם יורשים רגילים. כבר הזכרנו בשיעורים שעברו שבן אינו יורש במלוא מובן המילה. כתוב בתורה איש כי ימות ובין אין לו ועברתם את נחלתו לביתו. אז כל אחד שיש לו קצת היגיון יבין באופן אוטומטי, אם בן אין לו, אז הנחלה עוברת למישהו אחר, אבל אם יש בן, אז הוא יקבל את הנחלה, והתורה מעולם לא אמרה שהבן הוא יורש. למה בעצם התורה לא אמרה את זה? נכון שאני מבין את זה, אבל למה שהתורה לא אמרה בצורה חיובית, איש כי ימות, הבן שלו מקבל נחלתו וכו'. אולי התשובה היא שבן אינו נחשב יורש. בן הוא נכנס במקום אביו, ואמרתי שדיברנו על זה פעם בשיעורים שעברו. לפי הדברים האלה, אז אני מבין שלבנים יש בעצם זכות מנכסי אבים, הם לא דומים ליורשים אחרים. ואם כן, אז היינו יכולים להגיד שכל הדין הזה שייך רק בבנים ולא ביורשים אחרים. לפי פשטות לשון המשנה, והניח את בניו, אולי ההלכה כאן מתייחסת רק לבנים שלו. ראינו שגם החינוך וגם הרמב״ם הרחיבו את הדבר ואמרו שזה מתייחס גם לשעה קרובים. ואומנם הבאנו ראיה מרמב״ם במורה נבוכים, ודיברנו על החינוך בשורשי המצווה, שזה יותר טעמי המצווה. אבל ההלכה, אנחנו גם מצאנו את זה ברמב״ם עצמו. אומר הרמב״ם בפירוש, שאם בן אדם נותן לאחרים, פרק ו' מהלכות נחלות, הלכה י' א', כל הנותן נכסיו לאחרים, והניח היורשים, הרמב״ם שינה מלשון המשנה, במשנה כתוב הניח בנים, אומר הרמב״ם, והניח יורשים, ממשיך הרמב״ם, אף הפי שאין היורשים נוהגים כשורה, אין רוח החיים נוחה ממנו. וזכו אחרים בכל מה שנתן להם. מידת חסידות היא שלא יעיד אדם חסיד בצבא שמעבירים בו הירושה מן היורש, אפילו מבין שאינו נוהג כשורה לאחיו חכם ונוהג כשורה. אומר הרמב״ם שההלכה הזאת שייכת לכל הקרובים. הוא מזכיר את הביטוי הניח יורשים במקום שהמשנה אמרה והניח בנים. והרמב״ם אומר אפילו הבן אינו נוהג כשורה, ונחזור לזה עוד רגע. בסוף ההלכה, בסוף הפרק בעצם, הרמב״ם אומר, ציוו חכמים שלא ישנה אדם בין הבנים בחייו, אפילו בדבר מועט, שלא יבוא לידי תחרות וקנאה כאחי יוסף עם אחיו. הרמב״ם אולי מנמק את ההלכה הזאת, ואומרו, בזמן שאני מעדיף מישהו על הקרובים, או על הקרוב הספציפי הזה, אני יוצר קנאה ותחרות. ואנחנו כבר ראינו מה יכולה להיות התוצאה מעדיפות כזאת, מקנאה ותחרות כאלה. ובכן, אנחנו נחזור למשנה. במקום שכתוב הניח את בניו, שאלנו בעצם האם זה יכול להיות רק בנים או שאר יורשים. רוב הראשונים שראינו, הרמב״ם והחינוך, אומרים שהדין הזה חל על כל היורשים, ולפי משפט אחד במאירי רציתי לדייק שזה רק מבנים ולא מאחרים. אפשר לשאול גם שאלה שנייה. בזמן שכתוב כאן, שכותב נכסיו לאחים והניח בניו מה שעשה עשוי, במה מדובר בדיוק? נניח שיש לבן אדם 20 מיליון דולר, והוא רוצה לתת, נניח שיש לו שני בנים, והוא רוצה לתת לאחד, במקום 10 מיליון לשני 10 מיליון, הוא רוצה לתת לאחד 18 מיליון, ולשני יש 2 מיליון. מי שיקבל 2 מיליון, אני לא מרחם עליו יותר מדי. יש לו במה להתפרנס, ולא צריך לחזור לפתחים, ובסך הכל, בסופו של דבר, הוא צריך לברך. בגמרא במסכת ברכות כתוב, שכשימות אדם עשיר, הבן שלו צריך לברך שתי ברכות. ברכה אחת דיין האמת, על זה שקרוב שלו נפטר, וחוץ מזה הוא מברך ברכה, טוב המיטיב, על שהוא זכה בירושה, והוא נהיה עשיר. מי שקיבל 2 מיליון דולר, ולא אכפת לי מה מה יש לאבא המורי שיש לו 50 מיליון, לא אכפת לי. אחד שיקבל 2 מיליון דולר מסתם, הוא גם חייב לברך את הברכה הזאת. בכלל ההלכה הזאת שבן אדם צריך לברך שתי ברכות בבת אחת, אחת אחרי השנייה, זה נראה לי דבר מאוד מאוד קשה מבחינה פסיכולוגית. אבל עובדה היא שמי שמקבל כסף רב, אז הוא צריך לברך ברכה לטוב שקדוש ברוך הוא גמר. אז אולי המשנה הזאת מדברת רק במקרה שהבן בכלל הוא ממש זקוק לכסף הזה. ואם הוא יקבל סכום חשוב, או שיש לו סכום חשוב לפני הירושה, אולי בכלל הדין הזה לא נאמר. כתוב במשנה והניח את בניו, אולי באמת הכוונה של הבנים אין להם ממש פרנסה, אין להם נחלה. אפשר גם כן לשאול, האם הדין הזה תקף רק במקרה שהוא העביר את הנחלה, ולא נתן לבנו כלום, הוא נתן מתנה לאחרים לגמרי. האם ההלכה הזאת היא שייכת, גם כשהוא משאיר משהו לבנים שלו? אני דיברתי על משהו כסכום גדול, אני עכשיו שואל אולי אפילו לא סכום גדול, כל זמן שיש לו ילד, שהוא משאיר לו קצת, אז הוא יכול לתת את הכל, אף פי שבסופו של דבר, אין לו מספיק לבן. במשנה, אמרתי, כתוב, הכותב את נכסיו לאחים, הניח את בניו. מה זה הניח את בניו? יכול להיות הניח בניו שלא ירשו כלום. וכך לומד רבנו גרשום שם על הדף במסכת בבא בתרא. אומר רבנו גרשום, והניח את בניו שלא הוריש כלום, אלא נתן לאחרים במתנה. משמע לפי דברי רבנו גרשום, שאם הייתי נותן חלק לבן שלי, למרות שאולי הרוב הגדול הייתי נותן למישהו אחר, על זה לא נאמר שאין רוח החיים נוחה ממנו. ויש סברה טובה בזה, שהתורה קוראת למי שצריך לירוש, הוא היורש. כשבן אדם מעביר ממנו לגמרי, אין לו מה להוריש בכלל, אז הוא מסלק את מגמת התורה של יורש. אבל בזמן שהוא בסופו של דבר, אותו יורש כן מקבל בתור יורש. השאלה היא רק כמה הוא מקבל, אולי זה לא נקרא עקיפה שמה שהתורה הייתה מעוניינת בה. התורה מעוניינת שיהיה יורש. זה אולי שיטת רבנו גרשום. אבל האחרונים דיקו מהרשב"ם, אמנם לא במשנה, בגמרא, באותו דף, יש מקום לדון באמת מה הייתה כוונת הרשב"ם, אבל האחרונים הבינו שהרשב"ם אמר, דיבור המתחיל בי עיבור יחסנתה, שם בדף קוף למד ג' למד ב', אומר הרשב"ם, אפילו להרבות לאחד ולמעט לאחד. כתוב שם בגמרא, שאם מישהו רוצה באמת לתת נחלתו כמתנה לאחרים, אז עדיף לא ליטול חלק בזה, שלא יהיו דיינים ולא יהיו עדים בנושא הזה. אומר הרשב"ם, אפילו להרבות לאחד ולמעט לאחד. משמש מהרשב"ם, שהוא חולק על רבנו גרשום, והוא אומר, גם כשהוא משחק עם מה שיש לו, יש לו הרבה כסף, גם לתת מתנה חלקית תהיה בעייתית, וגם על זה נאמר, אין רוח חכמים נוחה ממנו. דיברנו על שתי שאלות שונות, בעצם שמתפצלות לשלוש. אחת, אם מותר להעביר נחלה רק מבנים או מכל היורשים, שנית, האם הבעיה של העברת נחלה היא רק בזמן שאני נותן את הכל, או אפילו בזמן שאני נותן מקצת? ונעלה אפשרות בעיה שלישית. כאן מדובר שאני מעדיף מישהו על הקרובים שלי. ודיברנו על התחרות והקנאה שנוצרו מחמת פעולה זו. מה קורה בזמן שהמוריש אינו נותן, מעביר בנחלה את זכותו, את נכסיו ליורש, אלא גם לא נותן לאחרים. ואיך יכולה להיות מציאות כזאת? פשוט, שישאיר את הכסף לצדקה. שייתן סכום, אפילו כל הסכום, או לכל הפחות חלק גדול מהסכום, לצדקה. אולי במקום כזה, אין קנאה ותחרות, משום שכל אחד מבין למה שהוא ייתן צדקה. בגמרא, משמע שגם נתינת צדקה כלולה במשנה. מי שכותב את נכסיו לאחרים, גם כן, זה נאמר הבן אדם שנותן חלק לצדקה, וגם על זה נאמר שאין רוח חיים נוחה ממנו. נחזור לזה עוד מעט. במשנה יש דעה של רבי שמעון גמליאל. הוא ממשיך את המשנה ואומר, אם לא היו בניו נוהגים כשורה, זכו לטוב. הוא אומר שאני אמנם אין רוח חיים נוחה ממנו מזה שאני מעביר נחלה מהיורש העומד בתור, אבל אם אותו בחור, אם אותו יורש אינו נוהג כשורה, זה דבר חיובי, דבר מאוד מאוד חיובי, שרוח החיים כן נוחה ממנו. זכו לטוב אפילו. בגמרא יש דיון אם יש מחלוקת בזאת, ואנחנו פוסקים, נדמה לי שכל הפוסקים כך כתבו, שאנחנו פוסקים כמו המשנה הסתמית, לא כדעת רבי שמעון גמליאל, ואומרים שאפילו אם אין הבן נוהג כשורה. והייתי יכול להסביר את ההלכה הזאת, על פי מה שראינו גם בחינוך וגם במורה נבוכים. הרמב"ם אומר בפירוש, גם מי שאינו נוהג כשורה, יש עניין של קשר עם קרובים. מבשרך אל תתעלם. ולכן מידה גם מוסרית, גם חינוכית, שבן אדם יתקשר למשפחה שלו. אם הם לא נוהגים כשורה, גם כן. לפי החינוך, הזכויות שיש לו בנכסים, הם חלק נגרמו בגלל המשפחה, ולכן צריכים להישאר בתוך המשפחה. אני יכול להציע אפשרות נוספת, שהתורה קבעה דיני נחלה, והתורה לא חילקה בין מי שנוהג כשורה לבין מי שלא נוהג כשורה. דיני ירושה בוודאי חלים גם על בנים שאינם נוהגים כשורה. אבל הדין הזה, שאני יכול להעביר נחלה, לא צריך להיות שונה מאשר דין תורה. אני חייב למלא רצון התורה, רצון התורה שכל אחד יירש. ולכן כך הייתי יכול להסביר את ההלכה שאנחנו פוסקים, אפילו היו הבנים נוהגים לא כשורה, אין רוח חיים נוחה ממי שרוצה להעביר נחלה. אבל מצאנו דבר מאוד מעניין ברשב"ם שם במשנה, וזה יכולה ליצור נפקמין הלכתי. הרשב"ם, וכך בראשונים אחרים, אומרים שגם אם הבן אינו נוהג כשורה, יש עניין לתת גם כן את הנחלה, ולא לעקוף את דיני התורה, או את רצון התורה. למה? אומר הרשב"ם, דילמה נפקא מינה זרה מעליה. אולי בסופו של דבר יהיו לו ילדים טובים. אולי בסוף יש משפחה שתחזור בתשובה. אולי גם אותו יורש יחזור בתשובה. אבל הסיכוי שבן אדם יחזור בתשובה, ולא, אפילו לא היורש בעצמו, אלא הילדים שלו, הוא מספיק כדי לחייב את המוריש להשאיר את הבנים שלו, להשאיר את הנכסים שלו גם לבנים שלא נוהגים כשורה. כל הדינים האלה במשנה הם תיאורטיים, תיאורטיים, משום שאמרנו מה שבן אדם עשה עשוי. אבל מבחינה מוסרית השאלה מותר לעשות את זה או לא. בעקבות זה יש המון שאלות שנוצרו במשך השנים מעובדות בשטח. היום נדמה לי שיש הרבה הרבה מקרים שבן אדם כותב צוואות, ובתוך הצוואה הוא משאיר כסף מסוים לצדקה. ויש הרבה מקרים שהוא לא מחלק את הנכסים שלו בצורה ישירה. אני לא מדבר על הבעיה של נחלה. זאת היא בעיה אחרת. אם הוא יכול להנחיל בצורה אחרת מה שתורה אמרה, אמרתי, זה מתנה מה שכתוב בתורה. אבל בן אדם שיחלק מתנות בצוואה שלו, כמובן, אם הוא יעשה את זה בצורה משפטית נכונה, שיעביר את הנכסים שלו כמתנה גם לצדקה וגם לאחרים. האם זה מותר? האם זה רצוי מבחינה הלכתית? החתם סופר דן בזה בתשובה מאוד מפורסמת. הפתחי תשובה בהלכות ירושה, סימן ריש פי בית, מיד בהתחלה מביא את ההלכות שדיברנו עליה היום, והפתחי תשובה מצטט את החתם סופר כמעט בשלימותו, והוא אומר שלמרות שבעיקרון אנחנו לומדים את המשנה, ואנחנו יודעים שיש כאן הלכה פסוקה להשאיר את הנחלה בתור ירושה ליורשים, אבל ראינו עובדות בכל יום שאנשים מחלקים כסף לצדקה. אומר החתם סופר שמנהג במקום כזה עוקר הלכה, במקום שההלכה לא ברורה, היא רופפת קצת, אז אנחנו נוהגים לפי המנהגים שלנו, וכאן יש כמה וכמה סיבות לשלב דברים שדיברנו עליהם היום, ולמצוא היתר לכל הפחות במקרים מסוימים. אם בן אדם למשל נותן צדקה, יש מקום להגיד שצדקה לא כלולה בבעיה בכלל. אם אין בנים והיורשים הם אחרים, אחים או קרובים יותר רחוקים, אולי בכלל אין בעיה. אם הוא נותן חלק מנכסים ולא כל הנכסים, אולי אין בעיה. אז בזמן שאנחנו נצרף את הדברים האלה, בוודאי יש מקום למצוא כולה להתיר לבן אדם לעשות כזה דבר. אבל מה שמעניין, שחתם סופר הרחיק לכת, ואמר, לתת צדקה בכלל זה עדיף על כל דבר אחר, בגלל למצוא היתר לזה. זה עדיף על כל דבר אחר, משום שבעצם מי שמת מחפש זכויות להיכנס לעולם הבא. ואנחנו יודעים שצדקה תציל ממוות. צדקה תציל ממוות פירושו גם כן שיש זכות גדולה בענייני צדקה, ומסתם זה זכות גדולה גם לעולם הבא. אז בעצם מה שבן אדם עושה זה הוא מפזר את כספו כדי להשאיר לעצמו נחלה. החתם סופר אומר שבוודאי מותר לעשות כזה דבר בזמן שהסיבה היא לטובת עצמו, ולא בגלל קנאה ותחרות, לא בגלל שנאה ולא בגלל כעס, אלא סך הכל בגלל זכויות עצמו. מיישה פיינשטיין, בתשובות שלו, באגרות משה חלק ב', סימן נון, יש לו תשובה שלמה על זה, אם יש בזה בניין נתינת צדקה בצוואה. ואחד מן השיקולים שלו, זה באמת צריכים לבחון היטב את המגמה של אותו בן אדם שרוצה להעביר נחלה. אם הוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה להעביר נחלה, אז יש לכם אכן בעיה. אבל אם הוא עושה את זה בגלל שיקולים תאורים, שיקולים צדיקים, אז רמי שנוטה להקל. אבל אני רוצה לסיים רק בהערה נכונה, הערה אחרונה, שרמי שזה בשבילי הפתעה, ויש מקום לדון. היום, או ליתר דיוק, בזמן רמי שהמצב היה אולי הפוך מהיום. היו הרבה משפחות שההורים היו דתיים מאוד אפילו, והבנים שהגיעו לארצות הברית, הם לא הלכו בדרכי אבותיהם. ואז ההורים הדתיים באמת רצו בהרבה מקרים להעביר נחלה ולתת צדקה, או לתת מתנות לאנשים אחרים ולא להשאיר את הכסף שלהם לבנים שרחקו מתורה ומצוות. לכאורה, אין מה לדון כאן. הרי המשנה אומרת, ואנחנו כך פוסקים, אפילו אין הבן נוהג כשורה. אבל שאלתי, למה אם אין הבן נוהג כשורה, יש מצווה עדיין לתת לו? אז אני חשבתי, לפי הרמב״ם, לפי החינוך, בגלל שמבשכר תתעלם נאמר בכל מצב. אבל ראינו לפי הרשב״ם, זה בגלל שיש בנים שאולי כן יחזרו לדרכי אבות. אולי תצא ממנו לשון הרשב״ם, אולי תצא ממנו זר המעליה. אומר רמי ש, זה מדובר בבן אדם שאינו זהיר כל כך במצוות, אבל הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, בתורתו, מחנך את בניו ללכת בתורת השם, לשמור מצוותיו. אז על זה יש ספק, אולי הבנים באמת יותר טובים. אבל אומר רמי שאם היה חוטא היותר גדול בן אדם לחברו, כמסור נמי, כיוון דהו נזהר בדברים שבין אדם מקום, הוא מחנך יש ספק, במקום שבאמת יש בן אדם שמתמסר לתורה ומצוות, רק יש לו מידות שליליות, אוקיי, אני לא אתן לו. אבל המומרים לחלל שבת בפרסיה, עוברים על איסורי תורה, אין מחנכים את בניהם לתורה ומצוות, אין מסתפק בזר המעליה. אומר המי שבמקרה שהבנים אפילו לא שולחים את הילדים שם לחינוך יהודי, אז לא שייך לחשוש ולא להעביר נחלה. כמובן, אמרתי, לפי הרמב״ם ולפי ספר החינוך, היה מקום לדון גם במקרה שהבנים בכלל אינם דתיים. לשון הרמב״ם היה, אם אנחנו נזכר בדברי הרמב״ם, אפילו שהם היו בתכלית השחיתות, אבל מה שפסק, בעקבות דברי הרשב"ם, מה שפסק, ומסתם הדברים צריכים עדיין ליבון ופסק הלכה לגופו של עניין בכל מקרה ומקרה.